שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות התורה מאת הרב קוק זצ"ל. יש מהדורות שונות, אני מחזיק במהדורה הקטנה בכחול של הוצאת ישיבת אור עציון, יש מהדורות אחרות ואנחנו בסיום ההקדמה של הרב צבי יהודה. אני מתחיל שוב מהמילה מקבילים. במהדורה שאני מחזיק זה בעמוד י', אבל יש מהדורות שונות. אני חושב שהמזגן לא עובד וזה מזעזע. מקבילים הם מה דברי קודשו הללו. כלומר, הצורך לפרסם את הדברים של הרב קוק, הוא בא בגלל שיש זמנים בהיסטוריה שבהם יש צורך בדברים עמוקים כדי לפרנס את הנפש. ישנן תקופות שדי בדברים רגילים, אפילו שטחיים, אבל יש לפעמים שיש צורך בדברים עמוקים. מה הן התקופות האלה? איך נדע? מתי צריך להגיד דברים פשוטים? מתי צריך להגיד דברים עמוקים? אומר הרב, דבר פשוט. כשהעולם מתמוטט, צריך דברים עמוקים. כשהעולם בנוי, מספיק דברים פשוטים. למשל, למה הדבר דומה? נגיד עולם שבו יש הרבה יושר, הרבה חוכמה, הרבה צדק, הרבה אהבה. במצבים כאלה, העולם בנוי היטב. אדם שרוצה לקנות לעצמו חיי יושר, לפרנס את פרנסתו הרוחנית, הוא מסתכל בעולם. ואתה רואה, יש בעולם הרבה דברים טובים. אבל כשהעולם מתמוטט, למשל במצבים של מלחמות גדולות, שבהם כל הערכים הולכים ונמוגים, אז איך מחזיקים מעמד? אם אתה תנסה לפרנס את עצמך ממה שאתה רואה, מה שאתה רואה כל כך מזעזע, שזה רק יעשה אותך יותר רע. ולכן במצבים כאלה, צריך לפנות אל תכנים נעלמים ועמוקים, שבהם לא נגעה, כביטויו של הרב קוק, תגרת יד העולם. עד כאן ברור מה שאני אומר, או שזה לא ברור? ברור, נכון. אז הרב כאן, הרב ציודה מסביר שהרב עשה את זה כבר במלחמת העולם הראשונה. כן, אבל בואו נקרא. מקבילים הם מה דברי קודשו הללו, במידה יתרה לעומת ראשית פנימתו, בתחילת הופעתו על אדמת הקודש ומכתבו הגלוי, לא מפני שיש כוח לכתוב אלא מפני שאין כוח לדום, אל תופסי התורה אשר בא. כלומר, כשהרב קוק הגיע לארץ בעלייתו הראשונה, הרי הרב קוק עלה פעמיים, בעלייתו הראשונה ב-1904, אז הוא יצא בקריאה. כן, מדובר על אורות התורה, אנחנו לומדים אורות התורה. מה? אין עוד ספרים. זה מזעזע. איך יכול להיות שאין עוד ספרים? ספרים, נגיד, היום אנשים מחפשים הבלים. הבלים יש כמה שרוצים. ואילו אורות התורה, שזה ספר כל כך חשוב וכל כך נדרש, אתה אומר שאין ספרים? אני מזועזע כולי, עד עמקי נשמתי. טוב, אם כן, כשהרב קוק עלה לארץ ב-1904, הוא ראה מצב מאוד קשה בארץ, מבחינת מחלוקת הדעות, בין היישוב הישן לבין היישוב החדש. ספר זה שאתה מחזיק בו, יש בו חמישה ספרים. אחד מהם הוא אורות התורה. אנחנו בסיומה של ההקדמה של הרב צבי יהודה, בדיבור המתחיל מקבילים המה. עד כאן ברור? בסדר. מה הרב ראה מבחינת מחלוקת הדעות בארץ ישראל? הוא ראה שיש חלק מהיישוב, מה שנקרא היישוב הישן, שקופה על שמריו, אמנם צדיקים ודתיים, אבל סגור לעולם החיצון, בוודאי סגור אל המתיישבים החדשים, וגם סגור לתורה גדולה. לעומת זה הוא ראה את היישוב החדש, חילוני, אקטיבי מאוד, אבל חילוני, הוא מתכחש לשורשיו. מה אמר הרב קוק? דבר פשוט, כשאתה רואה דבר כזה, אתה מבקש משני הציבורים להתקרב זה לזה, וכל אחד יקבל מהשני את הטוב שבו. הייתה פנייה של הרב קוק אל תופסי התורה בארץ ישראל. מה הוא מבקש מהם? לעסוק בתורה בכל עומקה, ללמוד מה שנקרא אצלנו לימודי אמונה, ושאת הלימודים האלה הם ילמדו את בני ישראל הרחוקים מתורה, מתוך חמלה עליהם. כן? זה בעצם הייתה הדרישה של הרב כבר אז לפתוח את מכון מאיר. יש גם מאמרים שהוא שלח אל הציבור החילוני, אבל הם לא מענייננו כעת. אז אם כן אומר כאן הרב, מקבילים הם הדברי קודשו הללו במידה יתרה לעומת ראשית פנייתו בתחילת הופעתו על אדמת הקודש במכתבו הגלוי, לא מפני שיש כוח לכתוב אלא מפני שאין כוח לדום, אל תופסי התורה אשר בה. ועתה, כן, אז כלומר, מה הוא דורש מהם? תורה גדולה. איך לומדים תורה גדולה? בשביל זה יש אורות התורה. ועתה, ביותנו מצווים בגזירת שמיים להמשיך פרנסת הדור והדורות מתוך כתבי ההוראה האלה. מה זה בגזירת שמיים? גזירת שמיים שהרב קוק מת, אז עכשיו יש גזירה. הגזירה היא על יורשיו, כי הרי מצווה לקיים את דברי המת. אז יש גזירת שמיים להמשיך את הופעת כתבי קודשו, להמשיך פרנסת הדור והדורות מתוך כתבי ההוראה האלה, וביות, מה זה כתבי ההוראה? כל הכתבים של הרב קוק, פחות או יותר כמעט כולם, נקראים אורות משהו. כן? אורות התורה, אורות התשובה, אורות סתם, אורות הראייה, אורות הקודש וכדומה. אז אומר הרב, אנחנו חייבים להמשיך את כתבי ההוראה האלה, וביות מהלך התרכזות, ההתרכזות של התורה בארצה גם כן הולך ובא דרך הייסורים הנוראים. כלומר, אנחנו רואים שהיום התורה הולכת ומתרכזת בארץ ישראל מתוך המהלך הנורא של ימי השואה. כן, הרי הדברים האלה נכתבו בשנת 1940, כן, בעיצומה של השואה. האיסורים הנוראים ממרקי גוף ונפש בעומק חיותם, במערבולת מצוקת העיתים של ימי מהומה ומבוכה אלה לישראל ולעולם. כאשר אפשר להיות נדמה כאילו תש הכוח. כן, אנחנו בשנת תש, אז אפשר גם לחשוב שהכוח תש, כן, שאין לנו יותר כוח להיות עצמנו. בימי צרה תוכחה ונאצה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. כן, שהרי המדינה בדרך מתעכבת, עדיין הספר הלבן שולט, כוח עין ללידה. ויש גם נאצה, יכול להיות שהוא רומז כאן לשלטון הנאצי באירופה שמשתולל באותם הימים. אז בתוך כל המצב הזה ידריכונו עוז אמרות קודשו הללו. כלומר, הדברים האלה שאנחנו נלמד, הם ייתנו לנו עוצמה, ידריכונו עוז. כן. כן, דברי הקודש של הרב קוק.
זה ייחודי שהרב
לא, 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 לא. זה ביטוי מצוי בספרות הרבנית. לא. אמנם יש חידושי מילים אצל הרב צודה, אבל במקרה הזה זה לא. הללו מפנימיות מקוריות קדושת התורה, כלומר שהדברים האלה נאמרים מתוך רצון לגלות את פנימיות התורה. מה זה פנימיות התורה?
רזיה,
תורת הקבלה. כן, כלומר הדברים שהרב קוק אומר הם דברים אמנם שיש להם מקורות נגלים, אבל הנביאה שמתוכה הרב קוק אומר את הדברים האלה זה הנביאה של תורת הסוד. בסדר? כמו הרב אשלג שמה? אצל הרב אשלג זה משהו אחר. הרב אשלג מלמד את הקבלה עצמה. מה שהרב קוק עושה, הוא מלמד את תורת הנגלה מתוך נביאת תורת הנסתר. כלומר, הוא לא, אתה לא תמצא באורות התורה ביטויים קבליים מובהקים. לפחות לא באופן גלוי. סוסי יש אינו נדבן דאורייתא, זה כתוב בזוהר? לא בטוח. כן? בזוהר, בסדר. יש פה ושם, אבל זה כמו שבכל הספרות הרבנית מדי פעם מצטטים מהזוהר. אבל אין פה עיסוק בתורת הקבלה מצד עצמה. מה שאין אלא מה? יש פה הנחה שמתוך תורת הקבלה הידועה ליודעיה, למשל הרב קוק, צריך לבוא שיח אחר בעולם הגלוי. ולכן הוא מלמד ככה את התורה. זה שונה מהרב אשלג, המובן הזה. כן, דבר. מה שמגיע מהנגלה אל הנגלה הוא בהכרח בינוני. מה שבא מהנסתר אל הנגלה הוא בהכרח ענק. זה המבט, הוא אחר, הסתכלות אחרת. זה הנסתר, אבל לא בשפת הנסתר. זאת אומרת, יש אפשרות לעסוק בנסתר בתור שכזה. יש ספרות של הנסתר. יש חכמי הנסתר. אפשר ללמוד אצלם. אבל יש גם השלכות מהנסתר אל הנגלה. כלומר, אתה נשאר בתחום ההכרה הנגלית, נגיד אתה לא עוסק בקבלה, אבל על ידי הרב קוק אתה נפגש עם תכנים שירוממו, ירחיבו את העולם הגלוי שלך. זה לא הנסתר, לא, זה דווקא במלוא עוזו, כי העוז זה כשהנסתר מתפשט. מה שאין כן, אם היית עוסק בנסתר בפני עצמו, יכול להיות שלא היית רואה את העוצמה של הדברים. כן, כלומר, למשל, למה הדבר דומה? לאבקת שריפה, שאתה עושה ממנה זיקוקין דינור. אם אתה נמצא במעבדה שבה מייצרים את האבקה הזאת, אתה לא תראה שום דבר מרשים. כשזה פתאום נדלק, אתה אומר, וואי, זה מה שיצא מזה. כן? אז אדרבה, העוצמה, העוז, זה בא מהגילוי, מהמעבר בין העולמות. כן. אינני יודע מה זה להרחיב, אני יודע לענות על שאלות. אתה שואל מה ההבדל בין תורת הרב אשלג לבין תורת הרב קוק ביחס לנקודה הזאת. כן, כלומר ביחס לגילוי סתרי תורה בזמן הזה. בסדר, אז זה הסברנו. שתורת הרב אשלג מניחה שיש ערך גדול לזה שסתרי התורה בלשונם ובמקוריותם יופצו בציבור. לעומת זה הרב קוק סובר שזה לא מה שיעזור, כי הדברים האלה אינם ניתנים לקליטה ולהבנה למי שלא במדרגה שלהם. זו מחלוקת. ולכן, לפי הרב קוק, הרב קוק לא עסק בפרסום כתבי הקבלה לציבור הרחב. הוא לא עשה את זה. מה שהוא כן עשה, הוא פרסם את הקבלה בכל עומקה דרך הצינורות של תורת הנגלה. זו מחלוקת. מובן? מחלוקות תמיד קיימת. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, קיימת עד ימינו או לא? זו השאלה. מחלוקת קיימת עד ימינו. מחלוקת בהגדרה קיימת כל הזמן, לא? או שלא הבנתי אותך נכון, או שלא הבנת אותי נכון, או את עצמך נכון, או את שנינו.
השאלה אם אנחנו לומדים את הרב קוק במכון מאיר, האם זה בהכרח סותרת, נגיד איך שיש כל מיני דרכים אחרים של אחרות של קבלה, גם אם זה
יגע עם שאלה? אני לא יודע אם זה סותר או לא סותר, זה אחר. כן, מה אמרת? רש מילים זה לא קבלה. טוב, כן. האם יש כאלה שסוברים היום כרב אשלג, והאם יש כאלה שסוברים כמו הרב קוק? תשובה, זאת שאלה טובה. אבל זה לא מה שהוא שאל, הוא לא ידע שזה מה שהוא צריך לשאול. התשובה היא, כן, יש סוברים כך, יש סוברים כך. טוב, אבל רבותיי, אנחנו עסוקים בלימוד תורה ולא בסקר, כן? יש אנשים שעוסקים בסקרים. איזו דעה התפשטה בעולם? כמה אחוזים של אנשים חושבים כך וכמה אחוזים חושבים כך? זה קוראים לזה מכוני סקרים. אנחנו עכשיו עסוקים בלימוד תורה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות את הדברים מצד עצמם, בלי השאלה, בלי להיות לחוצים מהשאלה, מי סובר מה. בסדר? בשביל זה לומדים בישיבה. אם אתם רוצים רכילות, יש בשביל זה דפי פרשת שבוע לרוב, שמסובבים בין הספסלים של בתי הכנסת. טוב. אז אם כך אומר הרב, ביות ואתה, ביותנו מצווים בגזרת שמיים להמשיך פרנסת הדור והדורות מתוך כתבי ההורה האלה, וביות מהלך ההתרכזות של התורה בארצה גם כן הולך ובא דרך ייסורים הנוראים, ממרקי גוף הנפש בעומק חיותם במער בולת מצוקת העיתים של מאומה ומבוכה אלה לישראל ולעולם, כאשר אפשר להיות נדמה כאילו תש הכוח במצרת אוכל ונעצה כבאו בדים עד משבר וכוח עם ללידה, מתוך בתום הימים ידריכונו עוז אמרות קודשו הללו מפנימיות מקוריות קדושת התורה. כלומר, הדברים האלה מקורם בתורת הסוד והם מאירים אל החוץ. המוארה בארץ הטובה הזאת ובקיבוץ בניה לתוכה. כן. זאת אומרת שיש, הארץ הטובה זה ארץ ישראל, ובקיבוץ זה עניין לתוכה, אז. אז עכשיו הרב חוזר עכשיו לאיזשהו ציטוט מדברי הרב קוק בהערותיו לספרו רש מילין. הרב ישב בלונדון במלחמת העולם הראשונה וכתב דברים עמוקים מאוד על האלפה בטא. זה ספר רש מילין. אז הרב מסביר מה דוחף אותו לכתוב את הדברים העמוקים האלה. אומר שבדרך כלל האדם אוחז בתורות האגודות בשטח הגלוי. אבל כשהעולם מתמוטט, אז כדי להחזיק את המעמד, בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות המלאות מחשקי רשע ותוהו, כן, כי הכל נופל, יבוא התור של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם, אל הסקירות הפנימיות שהן מתנסעות מעל לשטח הגלוי שבחיים. שבהן, כלומר באותן הסקירות, לא נגעה יד המהומה העולמית. וממקור חיים זה, של אותן הסקירות הפנימיות הנעלמות מעל שטח הגלוי של החיים שבהם לא נגע יד המהומה העולמית, ממקור חיים זה ילך האדם וישב מים בססון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי, שנשאר במצב כל כך נדהם מפני תגרת יד החיים אשר נתבלבלו. רש מילין, הערות. עכשיו, אותו מהלך שדחף את הרב קוק במלחמת העולם הראשונה, הוא הדוחף את הרב צבי יהודה במלחמת העולם השנייה. מהן הסקירות הפנימיות שאותן הוא חושף? לא דברים שלו, דברים של אביו. בסדר? אתה, ביתרון ערך הזכות, מאשר ביותו כאן, בחיים איתנו, ילך ויפתח כיוון נתיבות עולמנו הפנימי בבתי גווי של מעבדת החיים הישראלית. לעומת המפנה היסודי של הקליטה וההתקלות ההכרחיית ומתוכה התעזרות השגב והתחדשות החוסן של כוחות התורה בארץ חיינו יעוררם ויישרם, כן, הרב קוק יעורר אותם, יישרם, יעודדם וירוממם בטהרת קודש בגלוי ובסתר, במשרים ובעקיפים להופעת מלוא אורה של תורה בכל עליונות עליוניות תפארתה מתוך מכון נצחיותה בארץ ישראל, וממנו הקיום המפרה לכל מרחבי הסתעפויותיה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לבירור ודיון הליכותיה וליבון דעת המיטה. טוב, זה בעצם התוכנית של, של פרסום כתבי הרב, שעניינם עכשיו להעלות ולרומם את התפיסות של היהודים, ושל לומדי התורה בפרט, ושל כל העולם כולו. כן. הנסתר הוא תמיד נכון, והנגלה תמיד נכון. השאלה היא, ממה אדם מקבל את פרנסתו? למשל, אם אתה זקוק לחפש בתוך המקרר שלך באמצע הלילה משהו שאיבדת שם, אתה צריך מנורה קטנה. שימוש בפרוג'קטור, אומנם עשוי להעיל, להועיל, אבל קצת מיותר. זה הכוונה. לעומת זה, אם אתה רוצה להעיר שטח גדול באמצע הלילה, תשתמש בפרוג'קטורים לרוב. צריכים אותו, תלוי איפה. יש, הרי אם לא, תשאל השאלה, למה בכלל ההבחנה בין נגלה לנסתר? למה יש דברים שהם נסתרים, דברים שהם גלויים? כי כדי לבסס את העולם הגלוי, צריך לפעמים להסתיר את הנסתר. כי אם לא, אז השטח הגלוי לא יתבסס. אם אני, משל, רוצה לתקוע מסמר בקיר כדי לתלות תמונה, ואני שם לב שאני עכשיו באמצע תהליך הגאולה, ושהתהליך הזה עתיד לשנות את כל המציאות כולה ולהביא אותנו לתחיית המתים. אני לא יכול לתקוע את המסמר. פשוט מאוד. זה יעשה לה ייעוי על האצבע שתחטוף את הפטיש. אבל על מנת לבסס את האפשרות לתקוע מסמר בקיר, אני צריך קצת לשכוח לרגע את זה, ולשים לב טוב טוב שזה בדיוק פה צריך להיכנס. מובן? טוב. כן, בבקשה.
זה של לא איסורים בעולם, אז לא נגיד ביום הוגים?
נכון. הלאה. כי כה אמר השם אלוהים קדוש ישראל. כי אתה לא תשתה אם אתה לא צמא. אתה מבין? כלומר, הצמאון נולד מהיעדר. כן? זאת אומרת, אתה לא תשתה את הדברים העמוקים האלה אם אתה לא צמא להם. ומה שמוליד את הצמא להם זה המצב של העולם. כן. מה? מה לעתיד לבוא? מה יש לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, הכל כבר יתגלה. יש גילוי. כשיש גילוי, אז כבר אין חוסר. כן. זה גם. אכן. טוב, כי כה אמר השם אלוהים קדוש ישראל, כי עם בציון ישב בירושלים, בחול לא תבכה. ואוזניך תשמענה דבר מאחריך. לאמור, זה הדרך לחובו. כן, הוא רומז, אם כן, שהדברים האלה של הנביאים רומזים להתגלות של תורה עליונה יותר, והיא תורתו של הרב, נותן נשמה לעם עליה. כלומר, זה על ארץ ישראל דווקא נאמר. כן, ככה אומרים חז"ל, שכל כל המעלך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. אז מה שנאמר כאן, נותן נשמה לעם עליה. ורוח להולכים בה, השם חפץ למען צדקו. יגדיל תורה וידיר, יצפון לישרים תושייה, מגן להולכי תום. בעיתות חרדות ופחדים אלה. מי יגור לנו מוקדי העולם? נדבר פה על דברים קשים מאוד, השואה. יגיעו מחשקנו, אורות התורה המגינה ומצלת. כמו שכתוב בגמרא, שאורייתא מגנה ומצלה. והמשך זכותם יראינו ישע ימין צדקו של בעל המלחמות. מי זה? הקדוש ברוך הוא. זורע הצדקות, מצמיח הישועות. מה זה הביטויים האלה? זה כוח מברכת יוצר המאורות. שהקדוש ברוך הוא דרך המלחמות זורע צדקות. כלומר, המלחמות זה משהו נורא והיום, אבל בתוך הדבר הנורא והיום הזה נזרע משהו, זורע צדקות. שמכוחן מצמיח ישועות, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי יגדיל לעשות בתקומת עמו, נחלתו ותורתו, בחידוש אורו על ציון ודברו מירושלים. כן, זה מה שנקרא אור חדש על ציון תאיר, וגם נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אם כן, יש בשורה של תוכן רוחני מיוחד שיוצא מארץ ישראל דרך שיבת ציון. כלומר שיש תורה מיוחדת לארץ, לעומת התורה של חוץ לארץ. כי שם ציווה את הברכה חיים עד העולם, צבי יהודה כהן קוק, ראש חודש מנחם אב תושיה. כלומר, בשנת תש. אז פה משחק מילים, תש זה משון עייפות, חולשה, תושיה, כוח. כלומר, מה זה? הולכי תום זה אנשים שהולכים לפי התורה. תורת השם תמימה. טוב. עד כאן להיום.